ברשות הרבנים, אביגל, הרב קדוש ועוד רבנים אולי מהגוש, לא שומעים. שומעים? ברשות הרבנים, הרב יגאל קמינסקי, הרב גבי, איפה הרב גבי? נמצא? הרב גבי, פנה אליי הרב גבי לעשות כאן את הכינוס, אמרתי בשמחה רבה, מכון מאיר באיזשהו, בצורה עקיפה נאמר, היה קשור לגוש קטיף, היה לנו שם היה, אבל מדי פעם היינו יורדים לגוש, תלמידים. האמת היא שאם אני אתחיל להזכר מתי התחיל הקשר בין תלמידי מכון מאיר וגוש קטיף, זה התחיל עוד, אם אינני טועה, זה היה עוד בעצמון הישנה, כן, כבר אז יהודה קרבני ותלמידים, חיים, תלמידים ירדו להתיישבות שם, ואחר כך היה הגירוש הראשון מימית, ועברו לגוש קטיף, המשיכו בגוש קטיף, וכאמור, התלמידים, חלק מהתלמידים פשוט התיישב בגוש, ביישובים, ואנחנו היינו באים לשבתות להתחזק ולחזק את היישובים. כל שבת כזאת הייתה באמת בשבילנו חיזוק גדול מאוד, במיוחד לקראת הגירוש בנו, אני כבר לא זוכר, זה היה נדמה לי בדולח, לבדולח, באנו לבדולח, כן? וזה באופן, מבחינת המכון, מבחינת משפחתית, היו לנו נציגים ביישובים, בנצרים, שנים רבות ישבו בגוש, הרב רענן ומשפחתו, היינו באים, והיינו באים גם לביקורים אצל תלמידים לשעבר, היינו באים, בעיקר בקיץ, היינו באים לגוש. כך שזה הקשר, הקשר מבחינה מנטלית, מבחינה רגשית, כמובן, היינו כולן מחוברים לנעשה בגוש. וכמובן, אני לא יכול לספר על הגוש, כי אני לא חייתי שם, ויש כאן אנשים שחיו ויכולים לספר בדיוק מה היה לפני הגירוש, בתוך הגירוש וכו'. אבל זה, לא על זה אני רוצה ברשותכם לעסוק בזמן שיש לרשותי. אני רוצה דווקא לעסוק בסוגיה שהעסיקה את עם ישראל ואת הגוש עצמו בזמן הגירוש, וזה המציאות, הייתי אומר, החברתית או הציבורית, אם נגיד זה יותר בצורה יותר מסודרת, שהעובדה שהעם ישראל לא עמד מאחורי הגוש כאיש אחד בלב אחד ולא אפשר את הגירוש. הדבר הזה הוא זעק לשמיים. איך יכול להיות שמפעל אדיר כזה, שכל כולו ניקיון של טהרה, של חלוציות, של אידיאולוגיה, של מסירות נפש, של אהבת עם ישראל וארץ ישראל, ועל פי תורת ישראל, מפעל באמת לדוגמה ולתפארת, איך אפשר אני לא מדבר על ההנהגה הפוליטית, אני מדבר על העובדה שהציבור היה אדיש לכל העניין הזה, ולא התייחס, כפי שאולי רבים רבים ציפו שזה יהיה, שיקומו כולם בצורה כזאת או אחרת, וימנעו את המעשה הנורא הזה. על זה אני רוצה להתייחס, לנושא הזה. ונפקמינות גם לדברים אחרים שיכולים להיות בעם ישראל, חס ושלום, כן. ודאי, הלקח, אחד הלקחים שאנשי הגוש, ולא רק אנשי הגוש, הפיקו מהעניין הזה, שצריך להיות מחוברים לציבור הרחב. אני זוכר את התקופה שהלכנו לבתים, עוד לפני הגירוש, להשפיע על האנשים, ולכאורה האנשים היו קשובים, והיו מושפעים וכל זה, אבל למעשה, חלק גדול, או רוב רובו של העם, לא הייתה כתף בצורה כזאת או אחרת, למנוע את הגירוש. על זה, ברשותכם, הייתי רוצה קצת לעסוק בסוגיה הזאת. כי הסוגיה הזאת היא ממש בנפשנו. וגם היום, דרך אגב, בעניין של ישע וכל ההתיישבות, איך אנחנו יכולים, ומה צריך לעשות, אם ומתי, לגבי איך לחבר את כל עם ישראל לאותה אמונה גדולה שאפיינה את הגוש לפני הגירוש ואחרי הגירוש. כי הגדולה של המאמין היא לא נמדדת בזמן הצלחה, אלא דווקא בזמן משבר. אז נמדדת האמונה. ובגוש באמת, הייתי אומר, זה היה בית ספר, הוא עדיין בית ספר גדול לאמונה לאלה שעברו את הקושי האדיר הזה של, כאמור, גם כולל משפחתי. אמנם משפחתי הם גרעין מסוים מנצרים, החליט להתיישב באריאל במטרה מתוך לימוד לקח של העניין של הגירוש, להשפיע על העיר אריאל, והגרעין הזה עד היום קיים שם, וכמו שאני שומע, כמו שאני יודע, משפיע באיזה מידה, אבל גם מצומצמת על העיר אריאל. לצורך זה, ברשותכם, אני רוצה, הבאתי כאן את אורות התשובה, הרב מדבר על העניין הזה, של תשובת האומה, לא הפרט, אלא תשובה, הוא מדבר בין שאר הדברים, מדבר גם על תשובה של כל עם ישראל. התהליך התשובה הכללית של עם ישראל. ברשותכם, אני רוצה אולי שני דברים לעסוק בה. הדבר האחד, אומר על המבט לגבי העתיד. הוא אומר ככה, האומה שלנו בפרק תתוו, סעיף י' א', מי שירצה בהירות התשובה. האומה שלנו תיבנה ותתכונן, תשוב להיתנה למכונות חייה כולם, על ידי מה שהאמוניות שלה, העיריות שלה, דהיינו, התוכן האצילי המקודש שלה, האלוקי שלה, יתפשט, יתגבר, ישתכלל ויתאמץ. הרב ברוח קודשו, כל איזה חכם הרואה את הנולד. אבל לא רק חכם רואה את הנולד, הייתי אומר גם אנשים במדרגה כמו הרב, יש לו מבט קדימה אל העתיד. הוא חוזה את המשברים, הוא כותב את זה בכתבה, שעם ישראל עובר, עבר, וסתם גם יעבור, הוא רואה אותם. אבל החסד שהוא עושה איתנו הרב, הוא אומר, בוא נראה מה יהיה בסופו של תהליך, המשברי הזה שאנחנו עוברים, ואין ספק שגירוש מגוש קטיף זה משבר גדול מאוד לכלל ישראל, ובוודאי ובוודאי למתיישבים שהיו שם. אבל הוא מסתכל מעבר למשבר. הוא אומר, מה יהיה בסופו של התהליך ההיסטורי של עם ישראל כאן? כל בוני האומה, מי זה בוני האומה? כל בעלי ההשפעה בעם ישראל, דיינו, המחנכים, הפוליטיקאים, המנהיגים, כל בוני האומה יבואו, הוא אומר את זה בלשון עתיד, אבל דברי הרב תמיד, איך אומרים, רואים שכל מה שהוא חזה והוא ראה, התקיימו, הדברים התקיימו. כל בוני האומה, כל מי שיש לו השפעה בארץ הזאת, בעם הזה נאמר, יבואו לעומק האמת של נקודה זו, ואז, דיינו שעם ישוב אל הקודש, כן? ואז בכל מלא גבורה ועוז יכריזו על עצמם ועל עמם בכל גדול, לכו ונשובה אל השם. זה יהיה הסדר, הסדר היום הלאומי והציבורי, הדבר הכי חזק, הכי בוטה, הכי קיים, נאמר, בחברה הישראלית. נכון שישנם שאלות קיומיות כמו ביטחון, כלכלה ודברים מהסוג הזה, שזה מעסיק אותנו היום מבחינה לאומית. אבל זאתי, השאלות האלה משאלות ממה לחיות. אבל השאלה בשביל מה לחיות, התכלית, נאמר, זה יכול להתברר מתוך אמונה. אז אומר כאן הרב, כל בני האומה יגיעו למסקנה שצריכים לשוב אל היהדות, אל השורשים, אל התורה. והתשובה, תשובת אמת תהיה, והתשובה מכון גבורה תהיה, והתשובה תיתן עוז ותעצומות לכל הסעיפים המעשיים והרוחניים, לכל ההליכות כולן הדרושות לבניין האומה, לשכלולה, להיקיצתה, לתחייה ולהתעודדות עמדתה. אומר הרב, אנחנו בערב של תקופה של תשובה גדולה, של כאומה, כן? התשובה זה תהליך, תהליך. אמנם חז"ל אומרים שהשיבה לארץ ישראל זה תשובה גדולה. עצם השיבה לארץ, כך אומר רבי יהודה אלקלעי, זכר צדיק לברכה, אומר שבכל מקום בתורה שכתוב תשובה, הכוונה היא שעם ישראל שב לארצו. כן. מה שאנחנו קוראים היום תשובה זה מצוות וידוי, זה משהו פרטי יותר. אבל מה, מבחינה לאומית, השיבה לארץ ישראל זאת תשובה. אבל השיבה בארץ ישראל היא בשתי קומות, נאמר ככה. הקומה האחת זה הקומה הפיזית, להקים מדינה, להקים בית, כמו שאנחנו בתוך הבית כבר, אבל זה לא מספיק בית. צריך שיהיה תוכן בבית, צריך רוח, נשמה בבית, בבית הפרטי וגם בבית הלאומי שלנו. כן? זה תהיה התשובה. הוא אומר, זה יהיה הדבר הבוטה ביותר, נאמר, החזק ביותר בעם ישראל לעתיד לבוא. אפשר לראות את הדברים האלה, את הניצנים של הדברים האלה כבר היום בחברה הישראלית, כן, דווקא מתוך המשברים החברתיים, המוסריים, הערכיים, הדברים האלה. אנחנו רואים, לפחות כאן בבית הזה רואים את זה ודאי, כיצד אנשים מחפשים את עצמם ודרכם, דווקא בתוך השורשים, בתוך היהדות, וזה יהיה נחלת האומה כולה, הוא אומר, וכל המנהיגים, זה יהיה הנושא המרכזי. העיניים תיפקחנה, הנשמה תיזך, אורה יבריק, מופע יגדל, ועם נברא יקום, כאן בארץ ישראל, יקום כאילו לתחייה מבחינה רוחנית, לא רק פיזית, כן. עם גדול, עצום ורב, אור אלוקים עליו וגדולת לאום לו, כי לוי יקום וכארי יתנשא. זה הרב אומר לגבי נושא של, בוא נסתכל על העתיד, מה יהיה בעתיד בעם ישראל. בכלל, כל אדם צריך להיות עם פרספקטיבה בראייה גדולה, לא רק על העבר הרחוק, אנחנו עכשיו בימי בין המצרים, אלא גם על העתיד הנהדר, נאמר ככה. אחרת אנחנו הולכים לאיבוד. כך היה מלמד אותנו הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, שחלק גדול מהרבנים בגוש קטיף היו תלמידיו, ובאו מכוחו ומרוחו ואמונתו, באו לגוש קטיף, ולא רק לגוש קטיף, בכלל באו לנושא ההתיישבות, כן. בינו שנות דור ודור, היה נגיד. בינו שנות דור ודור, בינו שנות דור ודור. כן. ודור, הדור הזה. אם אתה רואה את ההיסטוריה מראשית ועד אחרית, כשרשרת ארוכה, אתה יודע, החוליה שאתה נמצא בשרשרת, אתה מבין אותה, מאיפה באנו, אבל לא פחות חשוב לאן אנחנו הולכים. כן, מבחינה לאומית. ולפי מה שהרב כותב כאן, הוא כותב לפני 100 שנה, אבל הדברים האלה הולכים ומתרקמים בדור שלנו. אין לי ספק שאם הדברים שהרב כתב כאן היו מתקיימים בדור שלנו ממש, לא כחזון אלא כמציאות, אז גירוש לא היה שום דבר. כל המהלך שאנחנו היינו, פשוט היינו, זה לא הייתה אהבה אמינה בכלל לדבר כזה. אבל זה העתיד. העתיד הזה הוא קודם כל דבר שהוא לא, זה לא חזון רק של הרב זצ"ל. כל נביאי ישראל, בלי יוצא מן הכלל, כל חכמי ישראל מדברים לעתיד לבוא שעם ישראל ישוב לא רק לארצו, אלא גם לאמונתו. יחד עם זה, למרות שאנחנו מאמינים בני מאמינים באותו חזון של עתיד נפלא של עם ישראל, אל לנו לשבת בחיבוק ידיים, אלא אנחנו צריכים לפעול בכיוון הזה, ודאי וודאי שכמה שיותר יהודים יזכו להתחבר לתורה ולתורת ארץ ישראל, נאמר, אז ודאי שהדבר הזה יחזק את כלל האומה, ולא ימנע חס ושלום דבר נורא כזה כמו שהיה בגוש קטיף. כן, אז צריך לפעול לדבר הזה. על זה אומר כאן הרב במקום אחר לגבי, חבל שהזמן הוא קצר ויש לי עוד 5 דקות בסך הכל, אני אדלג על החלק הזה, אולי בכל זאת אני אגיד את החלק הזה ונראה אולי נספיק לחלק השלישי. הרב אומר, צריך לעורר לתשובה גם בשביל קיום האומה. לא לשבת פסיביים ולהגיד, השם יעזור, כולם יחזרו בתשובה. אלא אומר, צריך לעורר לתשובה גם בשביל קיום האומה. זה לא עניין פרטי, עניין קיומי לאומי, העניין של תשובה. והוא מסביר, מנמק מדוע. הכיצד אנחנו צריכים להיות אגודים ביחד לדורות. ביחד לדורות. אבל האגד, האגודים זה מחוברים ביחד לכל הדורות. הדורות הכוונה היא לכל העבר שלנו ולכל העתיד שלנו. להתחבר ביחד לכל הדורות כולם. האגד הרוחני שלנו צריך פרנסה. לא רק אגד, חברת תחבורה אגד צריכה פרנסה, אלא גם האגד הרוחני שלנו צריך פרנסה. דהיינו, כל אחדות היא צריכה פרנסה. מה זה פרנסה? צריך לבנות אותה. זה במשפחה, זה לא דבר מובן מאליו. זה בחברה, ביישוב, באומה כולה. צריך לפרנס את היחד הזה, את האגד הזה, הוא קורא לזה אגד, את היחד הזה צריך לפרנס אותו. איך לפרנס אותו? פרנסתו היא אורח החיים ומהלכי הדעות. אורח חיים משותף, הוא מפרנס את האחדות. דעות שהן דעות משותפות לכולנו, הן מפרנסות את האחדות. הדוגמה הפשוטה, חגים, שבת, מסורת, בית כנסת, תפילה, מסורת ישראל, כל הדברים האלה זה דבק של עם ישראל. איפה שזה לא קיים, העסק מתפורר. באופן פשוט, אורח החיים. כמה שיותר יהודים יזכו לשמור על המסורת היהודית, על תורת ישראל, במילא הדבר הזה, ומהלכי הדעות, כולם לומדים עכשיו באקטואליה, זה נקרא הדף היומי. אמנם עדיין יש מה לתקן באחדות, אבל פרשת שבוע, כולם לומדים פרשת שבוע, נפגשים שני יהודים, רוצים להגיד דבר תורה, אומרים פרשת שבוע, יש כבר יש דבר שמאחד. כשמחזיקים אותם הדרכים והמחשבות, הרי התיומת האחדותית קיימת, התיומת זה מהעלולה, והכל מתחבר. והיא מוסיפה כוח לאחדות הגזע ויתר מיני סימני האחדות. אף על פי שהם מצד עצמן דברים עוברים ומשתנים וכל מיני דברים, אבל בסך הכל הם גורמים לאחדות בעם ישראל. אבל בחלישות הרוחניות, הפירוד הרוחני מתגבר, והאחדות המקרית של הגזע והעניינים החיצוניים לא יעצרו כוח לאגד את הפירודים הרבים, שהחיים בתנאיהם החיצוניים והפנימיים מפרידים. תן דוגמה, שני אחים, הם מחוברים ביחד, עושים עסק משותף. כל זמן שהעסק מצליח, הם מחוברים אחד עם השני. אבל כשיש כישלון, וואי, יש שם מריבות מכאן. עם ישראל, פעם אמרו שמלחמות תאחדנה אותנו. מלחמת שלום הגליל הראשונה לא יחדה אותנו. למה? כי המאחד זה דבר מקרי ודבר אינטרסנטי, אבל לא דבר מהותי, לא דבר אידיאולוגי. כן. ומה יאחד אותנו באמת? אומרים שהעץ מתאחד בשורשים. זה נכון. האומה מתאחדת בשורשיה. זה נכון. כל הענפים אולי מחוברים באיזשהו מקום לשורשים, אבל צריך לעשות, לפעול בדבר הזה, לעשות. שאלו אותי איך עושים את זה היום, נכון לעכשיו? כל אחד במקומו, כל אחד בחלקתו. הרב אומר את זה בסופו של אורות התשובה. הוא אומר, שלבי התשובה של עם ישראל הם ארבעה שלבים, דברים ידועים, אני בכל זאת רוצה לחזור עליהם, דברים ש... תמיד עומדים לנגד עינינו כשאנחנו פועלים. פרקי ההתקרבות של תשובת הדור עם ארבעה, אומר כאן הרב. ארבעה פרקים שהחינוך של הדור, שנתרחק מקדושתה של תורה, צריך שיתקרב על ידם למקור הקודש עם כבוד הדת, חיבת הדת, הכרת הדת וקיום הדת. וכאן הרב מפרט את הדבר. דווקא השלבים האלה, אני רוצה להגיד לגבי כבוד הדת. היום, רוב רובו של העם מכבד את המסורת. רוב רובו של העם. אפילו המקום שאני בא בו, מהקיבוץ, פעם לא כיבדו את המסורת. היום מאוד מכבדים את המסורת. אם זה בחתונה, אם זה בלוויה, אם זה בסתם, כל מיני דברים שמכבדים את המסורת. זה דבר אחד. זה קודם כבוד, אני רואה את זה בתהליכים גם תלמידי מכון מהיר. חלק מהם שמגיעים לכאן, מתוך שהם כיבדו את הדת, הם לא באים במקרה. כיבדו את הסבא והסבתא, כיבדו את מה שהם רואים. אחר כך חיבת הדת. אדם מתחיל לחבב, עוד לא דתי, הוא מחבב, מחפש כיפות, כמו שאני קורא לזה. מחבב את הדת, הוא מחפש למי יש כיפה, הוא מזדהה איתו, זה כמו סטיקר כזה. האדם מזדהה עם הסטיקר, אומר, או, זה מתאים לי, העניין הזה, החיבוב הזה, כן. אחר כך לימוד, באים, לומדים תורה, ובסופו של דבר גם מקיימים את הדברים. זה כמו פירמידה, הייתי אומר. בבסיס של הפירמידה נמצאים מכבדי הדת. רוב רובו של העם מכבד היום את המסורת היהודית. כמו שדיברתי שבוע שעבר עם מישהו לגבי, אנחנו, יש לנו הרי את האינטרנט וכל הדברים האלה. עכשיו אנחנו הולכים לשים את זה גם ערוץ טלוויזיה. אז דיברו עם כיפה או בלי כיפה לגבי מי שמופיע שם בדברים הזה. אמרתם, תראו, היום מי שהולך בלי כיפה זה חריג. פעם התביישו ללכת עם כיפה. היום אתה מסתכל. פתאום אתה רואה מישהו בלי כיפה, אתה אומר, מה זה כאן? משהו משונה? הוא יהודי, הוא לא יהודי. למה? אנשים מכבדים אתם, ואם אין לו כיפה על הראש, יש לו בכיס. וכל הזדמנות שרק צריך, הוא שם את הכיפה על הראש. יש כבוד למסורת. ובפירמידה, כמה שעולים יותר למעלה, יש יותר מחבבי מסורת. ועוד יותר שהם לומדים כבר. אם זה בצורה כזאת או בצורה אחרת. ובסופו של דבר כולם יקיימו את התורה. זה יאחד את עם גם סביב ארץ ישראל. דווקא מתוך הדברים האלה. מתוך כך אנחנו, זה הלקח הגדול נאמר. הלקח הגדול צריך להגיע אל עם ישראל דרך התורה. דרך התורה אין לך דבר שיותר מאחד ומחזק את עם ישראל מאשר היניקה מתוך התורה, לימוד התורה. זה מה שרציתי להגיד כאן, הלקח שאני לפחות לומד ולמדתי כל הזמן. כמה שיותר יהודים לקרב למסורת, לדעת, לתורה, ותורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל, כמו שהרב אומר באורות התורה, שלדעת שאתה, כל מה שאתה פועל זה למען הכלל. כמו המתיישבי גוש קטיף, כן, שהם בעצם פעלו לא רק בשביל עצמם, אלא הם היו אידיאליסטים, פשוטו כמשמעו, למען עם ישראל. ככה תורת ארץ ישראל. כל כולה למען חיזוק עם ישראל. אתה לומד, זה לא עניין פרטי, לא עניין אינטרסנטי, אלא לתרום לעם ישראל, לחזק את עם ישראל. כל הדברים האלה התקיימו במהרה בימינו, אמן. שוב פעם, אני רוצה להגיד יישר כוח על הספר, לא הספקתי לקרוא את הספר עצמו, אבל רק רשימת הרבנים, שחלק מהם אני ממש הכרתי אישית בכל המסירות נפש שלהם, כל מה שהם פעלו שם ביישובים, זה היה ממש לדוגמה. כל יישוב היה מנהיג, המנהיג היה הרב המקומי, האציל מרוחו, פשוטו כמשמעו, על המתיישבים, על הגוש בכללותו, המתיישבים. אבל כל זה ירידה לצורך עלייה, כמו שאומרים. אנחנו נקווה בעזרת השם שנשוב לגוש קטיף. אני לא מקווה, אני בטוח שנשוב לגוש קטיף. ואני לא יודע מתי, אבל זה דבר ודאי. תשאלו אותי למה. ככה. ככה אמר שמיר בשם. למה ככה? הרי זה הבטחה אלוקית. אם זה לא הדור שלנו, הדור שיבוא אחרינו, זה ודאי וודאי. הדבר הזה. אני זוכר, רק אם מותר לי עוד דקה, איפה הרב קדוש? עוד דקה אפשר? אני לא רוצה לעכב את זה. פעם נספר לכם עונה בדיחה, אבל זה נוגע למציאות שאנחנו חיים בה. זה היה לפני הרבה שנים, מלחמת ההתשה, ועד הייתי עוד צעיר וחייל בצבא ההגנה לישראל. ובאותו זמן היה גנדי, הוא היה אלוף הפיקוד. ואז הייתה אספת קצינים של כל הפיקוד, מה שנקרא, בבית קולנוע בתל אביב, בירושלים, סליחה. ואז הפילו בפעם אחת ארבעה מטוסים סובייטיים עם הטייסים שלהם, הטייסים שלנו הפילו אותם. וגנדי, השם מנקום דמו, נתן מקום לשאלות עם האנשים במקום, ואז אחד הקצינים קם, וברית המועצות אימה עלינו, היא כל כך נפגעה, שהפילו עליהם את המטוסים, היא אומרת, תקרב אוניות מלחמה וכל הדברים האלה. אז גנדי ענה לו לאותו קצין, הוא שאל אותו הקצין, מה יהיה? מה יהיה אם ברית המועצות תתקיף אותנו? נראה לנו כאבסורד, אבל ככה זה היה באותה תקופה. אז גנדי הבא, בוא אני אגיד לכם איזשהו סיפור, שהיא בעצם בדיחה, אבל היא אומרת הכל. הוא אומר, פעם אחת, הגמל והקרב היו ליד תעלת סואץ. ואז אנחנו היינו על התעלה, בהתשה היינו בתעלה. והקרב רצה לחצות את התעלה, אבל הוא לא ידע לשחות. אז הוא בא אל הגמל ואמר לו, יא גמל, אני רוצה לחצות את התעלה, אני יכול לקפוץ על הגב שלך? אתה יודע לשחות. ויחד נעבור את התעלה. אמר לו הגמל, מה, אתה חושב שאני משוגע? אתה תקפוץ לי על הגב, תעקוץ אותי, אני אמות. מה פתאום שתקפוץ לי רגע? לא מוכן. אז הקרב אומר לגמל, תראה, למה שאני אקוץ אותך? זה לא הגיוני. אם אני אקוץ אותך, אתה תטבע, וגם אני אטבע. מה אתה חושב שאני רוצה לי לטבוע? ודאי שאני לא אקוץ אותך. טוב, הגמל אומר, אתה יודע מה? אתה צודק. אתה צודק? אוקיי, קפוץ על הגב. קפץ הקרב על הגב של הגמל, מתחילים לעבור את התעלה, באמצע התעלה הוא עוקץ אותו הקרב. אמר לו, הגמל, מה עשית? אתה עושה דבר בלתי, לא הגיוני בכלל. הוא אומר לו, איפה אנחנו נמצאים? מה את אומרת? איפה? במזרח התיכון. והמזרח התיכון אומר, שום דבר לא הגיוני. וגנדי. הכל, כל האופציות פתוחות. הוא רוצה להגיד לו, מה אתה דואג? שום דבר כאן לא הגיוני. אתה חושב ככה, יוצא אחרת. אתה חושב ככה, יוצא אחרת. הכל, איך אומרים, אנחנו בהשגחה העליונה. ככה גם לגבי גוש קטיף בעזרת השם. אנחנו לא יודעים. מחר יכול להיות שפתאום הגוש הזה יתרוקן. שאלו אותי איך? אני לא יודע. לא יודע. היו דברים מעולם. היו דברים מעולם. אני ראיתי כבר בעיניי, ראיתי מלחמת ששת הימים, איך שבורחים רבבות ערבים. לא אמרנו להם לברוח. פשוט נטשו את בתיהם וברחו ככה. בלי שום דבר. לך תדע מה יהיה מחר, היום אי אפשר לדעת. בעזרת השם, נשוב לגוש קטיף, וניישב את כל ארץ ישראל, וברוח מתיישבי גוש קטיף. מתוך כך נזכה לגאולה שלמה, נחמה שלמה, במהרה בימינו, אמן.